ברוכה, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, פרק כ"ה, פסוק א'. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. מה זה ויוסף? הוא הוסיף לקחת אישה, כי הרי הוא כבר לקח אישה, הלא היא הגר, שהיא הייתה גם היא תוספת על שרה. אז ויוסף אברהם, שיש בו תוספת. המושג של תוספת הוא מושג של ייתור. כן, כל יתר כנטול דמה. אז יש לנו כלל, ויוסף הוא מוסיף, זה סימן שזה דבר שהוא לא מהותי, לא עקרוני, אבל הוא עושה אותו בכל זאת. הוא מוסיף. והתוספת, צריך להבין למה, מה קרה לו לאברהם שהוא החליט לקחת אישה. אז חז"ל אמרו שזה היה מתוך, זה דבר מאוד מאוד קשה מה שאומרים חז"ל, שהוא קינה ביצחק. יצחק התחתן, הוא אומר, למה אני לא? מה, אני נשאר לבד? מתחתן גם כן. כן, זה נשמע כזה, מה זה לא מתאים, קטנוני כזה, קנאה. כן, רוצה להתחתן, שיתחתן, שיצחק יתחתן, בבקשה, סחתן, מה הבעיה? אלא, הכוונה, שמכיוון שיצחק יתחתן, אז אברהם יכול להתחתן. וזאת מדוע? משום שברגע שיצחק מתחתן, יש הבטחה להמשך הזהות של עם ישראל. כי הרי היה ספק לפני כן, האם מצליח השילוב בין מידת החסד של אברהם ומידת הדין של יצחק. והתברר בעקדה שאכן הדבר הזה הוא אפשרי. וילכו שניהם יחדיו, ומתוך וילכו שניהם יחדיו כתוב כי ארבע הרבה את זרעך. מי זה זרעך? ארבע הרבה את זרעך, הרי יצחק כבר נולד, אז על מי מדובר? על יעקב, נכון? ארבע הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, עקב אשר שמעת בקולי. עקב רומז מצד האותיות, מצד השורש של השפה, ליעקב. זאת אומרת, ברגע שיש ביטחון שהזהות של עם ישראל תופיע, אז כבר אין מניעה לעסוק בהרחבת הדעת ובהרחבת התוכניות הקדומות של אברהם, שזה היה תיקון כל באי עולם. ולכן מחליט אברהם להוליד אומות נוספות. מאחר ויצחק התחתן, אז הוא מוליד עוד אומות. למה? סתם שיהיה. כן, שיהיה נחמד. עוד זרע אברהם. כן, זה כמו שרב אברום שפירה היה רגיל לומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה מלאכים? כן, מיליארדים של מלאכים יש לו לקדוש ברוך הוא. למה? אז הוא אומר פשוט, הם לא צריכים פרנסה, הם לא חוטאים, אז שיהיו. כן. אז גם פה, אברהם אבינו אומר, הנה, הזהות של עם ישראל זה כבר מובטח, יצחק מתחתן, אז עכשיו אפשר להביא, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח, ויוקשן נלד את שבע ואת דדן, ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים, ובני מדיין עיפה ועפר וחנוך ועבידה ודעה, כל אלה בני כתורה, זה כבר לא מפריע. האם זה כל כך פשוט? מצד האמת זה לא פשוט בכלל. כי אם מדיין, למשל, הוא מזרע אברהם, הוא כתורה, וזה לא מהגר המתחרה בשרה, אז יוצאת פה אופציה חדשה לזרע אברהם. והדבר הזה מוליד מה שנקרא הווה אמינות, מחשבות גולמיות, שיכולות בבוא הזמן לשמש כיציאה מכלל ישראל. כן, יש דבר מאוד מעניין לגבי משה רבנו, ראינו, דבר משונה. ויגדל משה ויצא אל אחיו. מי הם אחיו? לא ברור. נחלקו הרמב"ן ורבנו אברהם בן עזרא. רבנו אברהם בן עזרא אומר שויגדל משה ויצא אל אחיו, אחיו המצרים. אומר הרמב"ן, מה פתאום? אחיו העברים. נשאלת השאלה, מה חשב משה בעצמו? משה התלבט, האם כי רבי אברהם בן עזרא, הוא כמו הרמב"ן, הלך לבדוק. הלך לבדוק, הלכה כמי. ויצא אליך. וירא איש מצרי, מכה איש העברי. הוא מאחיו. הוא מחליט שהעברי מאחיו. כלומר, בשלב הזה של החיים של משה, יש לו החלטה שהמדוקה, הנרדף, הסובל, הוא-הוא התקווה של האנושות. כן? כלומר, הוא החליט שמי שהמעמד העליון מדכא אותו, הוא האדם האמיתי, ואז מסיבות של רומנטיקה שמאלנית, הצטרף משה רבנו אל עם ישראל. נכון? הוא אומר, וייר איש מצרי מכה איש עברי, מאחיו. אחר כך מה קורה ביום השני? הוא כבר מקים את ההסתדרות הציונית. והיא ביום השני, אז הוא נכנס לתוך הבעיות של היהודים, והנה שני אנשים העברים ניצים. יש בעיות גם בין העברים? והוא אומר לרשע, למה אתה קרח? מי שמך לאיש שר ושופט עלינו, על יורגיני? אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. מה הדבר שנודע? נודע, רש"י ככה כותב, נודע מדוע הם משועבדים. כלומר, כיוון שיש, מדוע הם משועבדים. כן, כלומר, עד עכשיו לא הבנתי. מה קרה? למה בני ישראל הם נשתעבדו יותר מכל אומה ולשון? זה דבר שהטמיע את משה רבנו. הוא לא הבין למה. אבל הוא אומר, עכשיו שאני רואה שיש ביניהם דלטוריה, אז אני מבין שהם ראויים לכך. עדיף שהם יישארו משועבדים. כלומר, משה חזר בו מן הרצון לגאול את ישראל. הוא החליט שזה בסדר. אבל מה יש לו לעשות עכשיו במצרים? ממצרים הוא כבר התייאש, מישראל הוא התייאש. וישמע פרעו את הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? שלמשה אין כבר מקום. ויבקש להרוג את משה, וינוס משה מפני פרעו, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. מה זה וישב על הבאר? רש"י, מיעקב אבינו למד, שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. זאת אומרת שהחליט משה לעשות כמו יעקב אבינו. מה עשה יעקב אבינו על הבאר? ניתן לו זיווגו, אבל מה עשה עם הזיווג הזה? הוא הוליד את עם ישראל. אז כביכול, משה הלך לחפש איך להקים עם שלישי. הרי מצרים לא שווים את זה, ישראל מאכזבים, אז הוא הולך למדיין. למה דווקא למדיין? לפי מה שאנחנו לומדים כאן, זה מובן. הוא הולך לחפש אחד מבני כתורה. כלומר, הולך לחפש מזרע אברהם ענף היסטורי שלא הסתבך בתסבוכת של מצרים. זאת אומרת, שיש כאן במדיין פוטנציאל להקמת זהות אלטרנטיבית לישראל בשעה שיש ייאוש. מעניין מאוד, כשישראל כיסחו את האמורי, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד. ואז מה קורה? ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור, השור את ירק השדה. אומר רש"י, מדוע פנו מואב אל זקני מדיין כשהם ראו את מה שישראל עשו לאמורי? אמרו, מנהיגם של אלה במדיין נתגדל. לכן הם יודעים את הסוד שלו, של משה. כלומר, הם חיפשו במדיין את השורש שמחליש את ההצטרפות של משה לכלל ישראל. מעניין מאוד, בסוף ימיו של משה, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לנקום במדיין. והביטוי הוא דרמטי. נקום, נקמת בני ישראל, מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. משמע שעד אז אתה לא שייך לעם. מה? בלעם לא היה מדייני. כן. אם כן, יש כאן סכנה בהופעה של מדיין, שבבוא הזמן הבירור שצריך לעשות אצל נותן התורה ייקח יותר זמן. אבל זה מדרכו של אברהם להיות בעל חסד ולהקים אומות נוספות שילכו בדרכו. עכשיו הדבר הזה מזכיר לנו עוד משהו שעשה משה בעצמו. נאמר, טוב עין הוא יבורך. כן, מי שיש לו עין טובה, מה זה עין טובה? הוא לארג', סימפטי כזה. טוב עין הוא יבורך. אמרו חז"ל, מי זה טוב עין? זה משה. למה הוא טוב עין? שלקח את הערב רב איתו. זאת אומרת, הרצון להכליל בתוך האומה הישראלית אומות נוספות, וזה טשטוש של הזהות של עם ישראל, זה טוב עין של משה. אז זה טוב עין, זה מידה טובה, אבל יש סכנות. אבל אי אפשר גם בלי הסכנות האלה. כלומר, בלי לנסות, אז לא מצליחים. כלומר, מוכרח להיות שבמהלך של הגאולה תהיה הצטרפות של עוד אחרים. אבל דע לך, יש סכנות. כן, זה הערב רב. אז זה מה שעשה כאן אברהם. עד כאן, מפסוק א' עד פסוק ד'. פסוק ה' הוא מהלך בכיוון השני. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. מעניין, מה זה כל אשר לו? במיוחד שפסוק ה' עומד בסתירה לפסוק ו'. ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות. לא מובן. אם הוא נותן כל אשר לו, אז לא נשאר לו כלום. אז איך הוא יכול לתת מתנות? לא מובן, נכון? אמנם אפשר להגיד שמאחר וזה כתוב בלשון נתן אברהם ולא וייתן אברהם, אז הכוונה אולי נתן אברהם מתנות לפני שהוא נתן את כל אשר לו ליצחק. ואז זה פותר באופן פורמלי את הקושי. אבל האמת היא שבכל זאת יש הבחנה בין הנאמר בפסוק שזה כל אשר לו לבין המתנות, שזה לא בכלל בכל אשר לו. אז מזה אנחנו מבינים שברכוש של אברהם יש שני סוגי רכוש. יש חלק מהרכוש שהכתוב מכנה אותו בשם כל אשר לו, ויש חלק מן הרכוש שהוא מתנות. זה דבר שצריך ברור. בואו נבדוק קודם כל את המושג הזה, כל אשר לו. אשר לו בעברית של היום היינו קוראים לזה בעלות, אין? או בעברית פשוטה שייכות. אתה אומר חפץ פלוני הוא בבעלותי, הוא שייך לי. מה המשמעות של המילים האלה? למה אנחנו מתכוונים במושג בעלות? השיטה הקומוניסטית המקורית כופרת בלגיטימיות בכלל של הבעלות. הם אומרים הרכוש זה הגזל. כן, כך אמר אחד ממייסדי השיטה המרקסיסטית, דווקא הוא לא היה, טוב, לא מרקסיסטי, קומוניסטית אמר, פרודון, הוא אמר שלפרופריאטה זה לבול, כלומר, הבעלות זהו הגזל. זה בערבית מה שאמרתי. זה השפה שמדברים הערבים היום, לא? עכשיו, אז הוא אמר שהבעלות זה גזל. כי מה פתאום, הרי הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, הוא הטבע, נתן את הכל בידי כל האנושות, מי נתן לך את הרשות יום אחד לגדור איזשהו שטח ולומר זה שלי? אתה בעצם גזלת מכל העולם כולו. אז אמנם אין הלכה כדבריו של אותו גוי, בגלל שהתורה הרי אסרה את הגזל. כן? כתוב בתחילת ספר ויקרא, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, אדם כי יקריב מכם. מה זה אמרו אדם? למה צריך לומר שמקריב הקורבן הוא אדם? כדי שנדע שהוא צריך להיות כמו אדם הראשון. שמה אדם הראשון? שלא הקריב מן הגזל, אף אתם אל תקריבו קורבן מן הגזל. מעניין, ההלכה הראשונה שבכל הלכות הקורבנות זה ההלכה הזאת, שאסור לקחת מן הגזל כדי שתהיה כמו אדם הראשון. זאת אומרת שהתורה מכירה בבעלות, ברכוש, כערך ראשוני בזהות האנושית. אבל זה לא תמיד. כלומר, יש הבדל בין המשפט הכללי, המשפט הרומי, ואחר כך המשפט הבריטי וכולי שהשתלשל ממנו, לבין משפט התורה, לגבי דיני בעלות. יש, למשל, בהנחה של המשפט הכללי, ברגע שאני עשיתי את מה שצריך כדי שדבר יהיה שלי, הוא שלי לנצח. למשל, קניתי מצלמה. אז לפי המשפט הכללי, המצלמה הזאת היא שלי. שילמתי, לקחתי, זה נרשם בקופה הרושמת, זה שלי. עכשיו, מישהו לקח את המצלמה הזאת, יצא איתה לחלל, בלי לשאול אותי. עכשיו, החללית שלו התרסקה בשבתאי. זה מיליוני קילומטרים מפה. אין לי שום סיכוי אי פעם להגיע לזה. לפי המשפט הכללי, המצלמה ממשיכה להיות שלי. מדוע? כי אני רכשתי אותה לפי כללי הרכוש. כן? זאת אומרת שהרכוש זה מושג מוחלט. לפי ההלכה זה לא כך. ההלכה אומרת שברגע שיש חפץ, אמנם רכשתי אותו בכוחי, אבל התייאשתי ממנו, מהאפשרות אי פעם להשתמש בו, זה כבר לא שלי. כלומר, כל זמן שיש לי איזושהי זיקה של שימוש פוטנציאלי בדבר, זה שלי, אם לא, אז לא. למשל, יש הלכה למשל, יש לי טבעת יקרה מאוד, נפלה לתוך האוקיינוס. טוב, אני אומר, אוי ואבוי, זה עלה לי הרבה מאוד כסף, לעולם לא אמצא את זה יותר. פתאום בא מישהו, צוללן, יורד לשם, מכשור מיוחד, מוצא את זה, מעלה את זה, מראה לי את זה, אומר, או, תודה רבה שהחזרת לי, לא, מה פתאום, זה לא שלך, זה שלי, התייאשת. לפי ההלכה, הצוללן צודק, זה כבר לא שלי, כי הרי התייאשתי. זאת אומרת, שהמושג של בעלות, אמנם מוכר בהלכה, אבל יש לו גבולות. עכשיו, צריך לבר אם כן, האם אפשר להגיד על משהו בכלל שהוא שייך לי לפי זה? כלומר, האם באופן אמיתי יש דבר שאני יכול לומר הוא שלי? למשל, הרמב״ם בסוף מורה נבוכים אומר שהמושג של הבעלות הוא מושג דמיוני. אני אומר שדבר מסוים הוא שלי. מה זה משנה? זה שינה משהו בדבר? זה שינה משהו בך? שום דבר. אלא מה, יש לך יכולת להשתמש? גם אם היו משאילים לך את זה, יכולת להשתמש. זאת אומרת, בסופו של דבר, הרכוש הוא סוג של דמיון. לכן אומר הרמב״ם, אלה שמקדישים את חייהם להגדיל את רכושם, הם טיפשים, הם עושים כל הזמן בדמיון. זה לא שהרמב״ם אומר שרכוש זה שטויות, אבל לקחת את זה כמטרה זה לא שווה. עכשיו בואו נחזור מכן לפסוק שלנו. ויתן אברהם את כל אשר לו. יש משהו של אברהם בכלל? באופן מוחלט יש משהו שהוא שייך לו? התשובה היא, כן. סליחה? ההשגחה זה לא שלו. הבטחה. הבטחה של מה? אבל הבטחה על מה? איזה הבטחה נתנו לו? אני שואל, מה ההבטחה שנתנו לו? שמה? שמה הוא יקבל? את ארץ ישראל. יפה. זאת אומרת, הדבר היחיד שאפשר להגיד עליו שהוא שלי, זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. כי הקדוש ברוך הוא גם הבורא. אם החבר שלי נותן לי משהו, זה לא שלי באמת. זה שלי בינתיים. אבל דבר שהקדוש ברוך הוא הנותן אותו, הוא באמת שלי. ולכן, כיוון שזה שלי, אסור לי לתת את זה. הפוך מהתפיסה ההממית, ההמונית. בדרך כלל בהמון חושבים ככה, אם משהו שלי אני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה. ההפך, כיוון שזה שלך, אסור לך לעשות מזה מה שאתה רוצה. זה שאתה יכול לתת משהו שקנית, כי זה באמת לא שלך. קנית, אתה יכול למכור. אבל אם הקדוש ברוך הוא נתן, אז זה כבר שלך, אז אסור לך לתת. לכן את ארץ ישראל, למשל, אסור לתת. כמו כן גם, האדם איננו בעלים על גופו. כן? הנחת יסוד בדיני הפלה. כן? רואים, האישה היא בעלים על גופה. תשובה, לא נכון, זה גזל. זה לא את שאת בעלים על גופך. הקדוש ברוך הוא נתן לך את הגוף, לכן את לא בעלים עליה. גם לא בעלות. זאת אומרת, לכן גם אדם לא יכול לחבול בעצמו וכדומה. כן, אז זה מה שנאמר כאן. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. אז בעצם מה הוא נתן לו? לפי זה מובן. הוא נתן לו את ארץ ישראל. ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות. כל השאר זה לא שלו באמת. הוא לא נתן מתנות אשר לו, הוא נתן מתנות. זה הרכוש שעבר דרך אברהם, את זה הוא נתן לבני הפילגשים. וישלכם, מה? וישלכם מעל יצחק בנו ועודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. אז אם כן, יש פה החלטה של אברהם, שהוא מחלק את המורשה שלו, את הרכוש שלו, בשני חלקים, לא יודע אם לא שווים, אבל לא דומים. יצחק מקבל סוג מסוים של רכוש, זה הרכוש אשר לו, דהיינו, ארץ ישראל, ואילו בני הפילגשים מקבלים סוג אחר של רכוש, וזה נקרא מתנות. השאלה היא באמת, למה? התשובה היא, שכנראה יש שני סוגי משימות למורשתו של אברהם. כן, תסתכלו לרגע אחד, אני קצת מציע לדלג קצת לפסוק י' ב'. כתוב כך, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. אז אם כן, ישמעאל יש לו תואר מאוד מיוחד, הוא נקרא בן אברהם. לפי מה שלמנו בפרשות הקודמות, ישמעאל נקרא הנער בן העמה, ופתאום הוא מקבל שם מכובד מאוד, נקרא בן אברהם. וגם בפרשת תולדות, אם תסתכלו בפסוק י"ט, בפרק כ"ה פסוק י"ט, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. ממש מספר פסוקים מבדילים בין שני הביטויים, ישמעאל הוא בן אברהם ויצחק הוא בן אברהם. הכיצד? כן? אלא, והדבר הזה מעורר שאלה, כלומר, אם באמת הכתוב מכנה את ישמעאל בן אברהם, אז זה אומר שהוא באמת בן של אברהם, זאת אומרת שיש לו משהו בייעוד שלו שמבטא את משנתו של אברהם. ואז ממילא נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ לאברהם? כי הוא כנראה זקוק לארץ הזאת כדי למלא את המשימה שלו. אם הוא זקוק לארץ הזאת כדי למלא את המשימה שלו, אז זה אומר שהארץ שייכת גם לישמעאל וגם ליצחק. זה מפורש? לא. זה מפורש במסכת סנהדרין. מעשה שבאו בני ישמעאל ובני קטורה לדון עם ישראל בפני אלכסנדר מוקדון. מה זה הסיפור הזה? אלכסנדר היה אדם מיוחד מאוד, הוא הראשון שאיחד את העולם, את המזרח ואת המערב, באימפריה אחת. בעצם שלומר, הוא מהווה כמין שלטון על, ביוונית קוראים לזה הגמוניה, הוא מהווה שלטון על של כל התרבויות, של כל העמים. ואז עלה הרעיון לראשונה, שצריכה לקום איזו אינסטנציה משפטית, שתוכל לדון בסכסוכים ישנים בלתי פתורים. ואז בפני אותה אינסטנציה יביאו לדיון את הוויכוחים. אז התלמוד שמה מספר שהמצרים באו, ביקשו את הכסף והזהב שישראל הוציאו ממצרים, ובאו בני כנען, כן, היו פניקים שבאו מאפריקה, ואמרו, זה שלנו, ארץ כנען, לגבולותיה. ואחר כך התלמוד מספר, מעשה בבני ישמעאל ובני קטורה, שבאו לדון עם ישראל בפני אלכסנדר מוקדון, ואמרו, ארץ ישראל, מה הם אמרו? שלנו ושלכם, שנאמר, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. והטענה היא פה טענה, שאם הכתוב תורח לתת לישמעאל תואר של כבוד, זה סימן שהוא המשך לגיטימי של אברהם אבינו. ואם הוא המשך לגיטימי של אברהם אבינו, הוא זקוק לאותם כלים שניתנו ליצחק. דהיינו ארץ ישראל. ולכן ארץ ישראל שלנו ושלכם. צריך מדינה דו-לאומית. כן? עכשיו, התלמוד מספר שאמר להם גביהה בן פסיסה לחכמים. מי זה גביהה בן פסיסה? היה חכם. גיבן, עם גיבנת. מה זה חשוב לדעת שהייתה לו גיבנת? כי אז הוא בעל מום. בעל מום לא יכול לשבת בסנהדרין. מאחר והוא לא יכול לשבת בסנהדרין, הוא לא נציג רשמי של היהדות. כיוון שהוא לא נציג רשמי של היהדות, אין סיכון שהוא ילך. אמר להם גבי ומפיסה לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם. לפני אלכסנדר. אם אני אנצח אותם, אמרו תורת משה רבנו ניצחתכם. ואם הם ינצחו אותי, תאמרו, הדיוט שבנו ניצחתם. מה, איזה אחד גיבן שהוא לא בסנהדרין. אז אין סיכון. נתנו לו רשות והלך ודאי מהם. סימן שאגב שכשבאים לוויכוחים בינלאומיים, אז צריך לעבור קודם כל מתוך רשות של החכמים. שתיים, לא לקחות סיכונים. שזה יהיה בכל מקרה ווין ווין. נתנו לו רשות. אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. זה תשובה מאוד מוזרה. אמרו לו מן התורה. כל פעם שיש טענות נגד מדינת ישראל באיזושהי אינסטנציה בינלאומית, הראיות המובאות הן תמיד ממסמכים פנימיים של מדינת ישראל. פעם למשל באחת הוועדות של האום, המדינות ערב טענו שהר הבית איננו שייך למדינת ישראל, או איננו שייך ליהודים, על פי שורה של מסמכים ישראלים ששנה אחרי שנה מודיעים שזה שייך לווקף. אין? אז מאיכן אתם מביאים ראיה? מהתורה. מהתורה שלכם. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה. איזה פסוק הביא להם? ולבני הפילגשים אשר לאברהם, הנה הפסוק שלנו. נתן אברהם מתנות וישלחם היצחק בנו ועודנו חי קדמה אל ארץ קדם. אמר להם, אב שנתן לגטין לבניו בחייו. מה זה לגטין? צוואה. כן? זה בלטינית. לגטום. לגטום. בלטינית. אב שנתן לגטין לבניו בחייו. ושיגר זה מעל זה, כלום יש לזה על זה כלום. עד כאן הדיון. אגב, מעניין מאוד ש... הדיון שמה מסתיים. בעוד שבוויכוח עם המצרים ועם הכנענים יש המשך שמה לסיפור, עם בני ישמעאל ובני קטורה אין המשך בדיון. מסיבה פשוטה. ישמעאל איננו יכול להכיר בלגיטימיות של יצחק. לא יכול לדבר. לכן הוא הולך. עכשיו, כי לגבי המצרים ולגבי הכנענים, כתוב שאלכסנדר אמר להם, אחזירו לו תשובה. ואילו כאן הם לא רוצים להחזיר תשובה. כי זה יהיה הכרה בקיום בכלל של יצחק. והם רוצים שאם כבר פתרון יבוא, שהפתרון ייקפה על ידי הקהילה הבינלאומית. אבל לא על ידי הכרה, לא על ידי יוזמה של יצחק. מעניין, יש לי הרגשה של דז'ה-וו באיזשהו מקום. עכשיו, מה שמעניין, אז בכל זאת חוזרת השאלה. בסדר, אז אברהם חילק. אבל למה הוא חילק כך? אם אני הייתי אברהם, אני לא חכם כמוהו, אז הייתי עושה ככה. ליצחק הייתי נותן חצי ארץ ישראל, ולבני הפילגשים חצי ארץ ישראל. ליצחק חצי מהמתנות, ולבני הפילגשים חצי מהמתנות. ואילו אברהם החליט לחלק את זה אחרת, ארץ ישראל ומתנות. צריכה להיות איזושהי סיבה לדבר. הסיבה היא פשוטה מאוד, ואת זה למדנו כשסיימנו את פרשת לך לך. ההבחנה בין הייעוד של יצחק לייעוד של ישמעאל. וראינו כך, שהייעוד של יצחק הוא הברית, ואילו הייעוד של ישמעאל זה הריבוי. כלומר, יש הבחנה בין איכות לכמות. לישמעאל יש תפקיד להביא כמות מקסימלית של בני האדם לאמונה באלוהי אברהם. זה כמותי. כתוב, והפריעו והרבהו במאוד מאוד. 12 נשיאים יוליד ושמתיו לגוי גדול. ואת בריתי הקים את יצחק. זאת אומרת, מה ההבחנה פה בין יצחק לבין ישמעאל? ברית זה ההקמה של מדינה. כלומר, קדושת הכלל, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, התוכנית של יצחק היא תוכנית מדינית של קדושת הכלל. בשביל להקים מדינה, מוכרחים שתהיה ארץ. לכן, עבור יצחק, ארץ ישראל היא חיונית, הוא לא יכול בלי ארץ ישראל. איך הוא יקים את המדינה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו? או הטיל עליו להקים. אבל אצל ישמעאל הייעוד הוא קוסמופוליטי. אז ההתרכזות בשטח, בטריטוריה, זה אדרבה, זה מנוגד לייעוד של ישמעאל. ולכן צריך לתת לו מתנות, שילך. מובן?
מובן.
לא. עכשיו, פה נשאלת השאלה, מה זה המתנות האלה, ובדיוק לאן הוא שילח אותם. כתוב, אני שוב חוזר לפסוק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם. נתן אברהם מתנות, וישלכם, וישלכם מעל יצחק בנו בעודנו חי. קדמה. קדמה פירושו במזרח. כן? קדם, מזרח, אותו דבר בעברית תנכית. אל ארץ קדם, מה זה? מזרח. אז כתוב כאן, הוא שלח אותם אל המזרח, אל המזרח. אלא, הכוונה כאן, למזרח של המזרח. מה זה המזרח של המזרח? זה מה שאנחנו מכנים בעברית מודרנית, המזרח הרחוק. כלומר, כאן נאמר שיש השפעה של אברהם אבינו על המזרח הרחוק. מעניין באמת שבמזרח הרחוק החליטו ההודים לכנות את בורא העולם בשמו של אברהם. נכון? ברהמה. שמעתם על זה? אגב, זה מפורש במדרש. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. אל תקרא בהי ברעם אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. עכשיו, כשיהודי קורא את זה, הוא יודע מה המשמעות. בשביל אברהם נברא העולם. כשעובד עבודה זרה שומע את זה, איך הוא מבין? אברהם ברא את העולם. כי אם בשבילו נברא העולם, אז הוא ברא את העולם. לכן ברהמה זה בורא העולם. לא, זאת אומרת, יש איזה מין השפעה רחוקה של תורת אברהם אל המקומות האלה. טוב, זה מאוד מעניין לראות את זה, אבל השאלה היא מה המשמעות. מה זה התורה הזאת של בני קדם? בספר הזוהר מסופר על רבי אבא. שרבי אבא בא לרבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, הלכתי לשמוע את דבריהם של אילן דמתקריין בני קדם, אלה הנקראים בני קדם. הנה, זה אלה שבהפרשה שלנו. והם אמרו דברים נפלאים, ואז הוא מספר לרבי שמעון בר יוחאי מה הם אומרים. אומרים ככה, אומרים ככה וככה וככה. ואז אברהם אומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שמע, הדברים אלה קרובים להיות כדברנו. ולכן אסור ללמוד אותם. מעניין. אם זה קרוב, אז למה אסור ללמוד? אדרבה, מה שרחוק, אתה יכול ללמוד, למה? אין שום סכנה שיחשבו על איזשהו דמיון. כשמשהו קרוב, התשטוש אפשרי. לכן הוא אומר, אל תלמד. עכשיו, זה לא אומר שאסור ללמוד. רק אסור ללמוד, אבל זה לא שאסור ללמוד. כן? זה כמו כל הדברים שאסור לקרוא. כן? אסור לקרוא, אבל לקרוא זה בסדר. כן, אז יש איזה השפעה, אם כן, במזרח של המזרח, במזרח הרחוק. עכשיו אני רוצה להבין קצת, למה דווקא במזרח הרחוק, ולא בצפון הרחוק או בדרום הרחוק. המזרח זה ראשית החיים, משם באים החיים, לכן גם בהודו אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שזאת המדינה שבה המצב הרוחני הוא עדיין מצב של מעבדת ניסוי. כל מחשבה רוחנית שעולה לך על הראש, יש קט בהודו שעושה את זה. זה המקום של ההתהוות. ואז כן, אברהם משפיע שם, כי גם הוא ראשוני, הוא ראשיתי. עכשיו, אבל מה הוא לימד אותם? הגמרא שמה שואלת, מה עם מתנות? אמר רבי אבא בר כהנא, מלמד שמסר להם שם טומאה. כן, אני חוזר על זה, מלמד שמסר להם שם טומאה. ואני רוצה להבין איזה מין התנהגות זאת מצידו של אברהם אבינו. יש לך ילדים, מה אתה נותן להם? שם טומאה? זה מה שיש לך ללמד אותם? זה משהו ממש לא טוב. אני אפילו ראיתי בה מישהו כתב מאמר שלם כדי להגיד שיש טעות בגרסה של הגמרא שמה, שלא יכול להיות שאברהם מסר שם תומה. אלא איזה שיבוש של איזה משהו אחר, איזה מילה אחרת. מה נעשה? כתוב שם תומה. פירש הרב יהודה מאיר גץ, זכותו הגן עלינו, אמן, מקובל גדול, הרב של הכותל. הוא אמר, שם תומה, הכוונה שזה תמה לנו, אבל זה טהור להם. צריך לברר למה. מה יכול להיות טהור לגויים שהוא תמה לישראל? צריך להיות איזושהי סיבה. אולי הפתרון נמצא במילה שם, מלמד שמסר להם שם תומה. כשאומרים שם, מתכוונים לשמות של הקדוש ברוך הוא. כן? כמו שמשה רבנו מבקש לדעת, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, ואז הוא מגלה לו י' כ' ו' כ', או אהיה אשר אהיה. כמו כן גם, אומר ספר תהילים, אסגבהו כי ידע שמי. כלומר, לפי המסורת של העם היהודי, ידיעת השמות היא ידיעה מהותית, היא ידיעה חשובה מאוד. למה זה חשוב? זה צריך פעם ללמוד. אבל כל פנים, אברהם אבינו, בתור זרע שם, מבני שם ולא חם ויפת, יודע שדעת אלוהים עוברת דרך השמות. כן, יש בספר התאו, בדאו דה ג'ינג, כתוב, התאו אשר תוכל לכנותו, איננו התאו. נטול השם הוא המקור לרבבות אלפי דברים. אני קצת שיבשתי, ודוקי קיצרתי. זאת אומרת, שהחוכמה המזרחית איננה רוצה להכיר בערך של השם. אבל דווקא אצלנו אז רוצים לדעת את השם. כן? כי הקדוש, משה שואל את הקדוש ברוך הוא, ואם ישאלו אותי מה השם, אני אגיד להם. לכאורה תמציא שם, מה אכפת לנו? תגיד הסיבה הראשונה, תגיד שיפופו, תגיד קטגוריית הראשית, תגיד איך שאתה רוצה, עילת העילות, תגיד תאוס. מה זה משנה? משה ידע שאצל העברים זה לא עובר, אתה לא יודע את השם, זה לא עובר. אז אם כן, ידיעת שמות זה דבר מהותי. כי השם מורה על המטרה, על הכיוון. כמו שאתה אומר בעברית, לשם מה? לכן, רצה משה ידע את השם. ואילו המזרחים הם מבני יפת, יפת משון התפשטות, בארמית יפתה זה יתפשט, יתרחב. אז הרוחב איננו זקוק לשמות, אין פה מיקוד כלפי מטרה. בישראל יש ידיעה של מטרה. אז אברהם, בתור מבני בניו של שם, מוסר את השם. אגב, גם הקדוש ברוך הוא קוראים לו שם. איך אני יודע? יענך השם ביום צרה, יסגבך שם, אלוהי יעקב. אז זה אחד מהשמות שלו, זה שם. אז מלמד שמסר להם שם תומעה. כנראה שהחוכמה שאברהם מוסר היא חוכמה שקשורה בשמות. איפה מצאנו במזרח חוכמה הקשורה בשמות? זה קיים, קוראים לזה תורת המנטרה. המנטרות. המנטרה היא מילה או קבוצת מילים שאם אני יודע מהי, אם אני יודע מהי המנטרה המתאימה לי, אני יכול לדעת את הסוד של הנפש שלי. ולכן מצוי מאוד, אצלם יש להם איזה שם תומעה כזה, אום, כמו שזה המילה הראשונה שיצאה מן האינסוף בבריאת העולם. זאת אומרת, שם אימא, כן, זה הכוונה של הדבר הזה. הם עושים מזה הרבה עניין, אצלנו השם הזה הוא אחד מ-72 שמות של שלוש אותיות שיוצאים מפסוק וישא ויבוא וית, אבל הם מאוד גאים שיש להם אחד מהשמות שלנו, כן, אחד מ-72 אז יש להם. יש אפילו, פעם הייתה איזו בחורה, נסעה לנפל לדעת את המנטרה שלה. אז היא הגיעה לחכם והוא אמר לה, למה? בת. החכם קוראים לו למה. אבל הוא שאל אותה בשם הבת, אז הוא אמר, אני רוצה לדעת את המנטרה שלי. מאיזה עם את? אני מעם ישראל. אמר לה, המנטרה שלך זה שמה ישראל השם בלעדו השם אחד. אמרה תודה רבה, הלכה ללמוד בירושלים במכון מאיר, וחזרה בתשובה וכו'. כן, אז הסיפור אמיתי, לא ממציא. עכשיו, מה הבעיה בתוכן הזה. אבל בתוכן הזה שזה תוכן טכני ולא מוסרי. כלומר, הדרך להיפגש עם העולם הרוחני היא על ידי ידיעת הטכניקה של התפקוד של העולם המוסרי, של העולם הרוחני. יוצא לפי זה, זה כמו לחיצת כפתור. זה כמו שאדם צריך לדעת כיצד מייצרים חשמל, כך אדם צריך לדעת איך מייצרים רוחניות, ויש טכניקה לזה. אז זה לא עובר דרך הנוסחה של המוסר. לכן עבורנו זה תמה. עבורם זה טהור, כי זאת המדרגה שלהם. יוצא לפי זה שיותר קל לגוי להיות נביא מאשר ליהודי. כי אצל הגוי הוא צריך פשוט לדעת איך זה עובד. אצל היהודי הוא גם צריך למצוא חן בעיני השם. דהיינו, להתנהג באופן מוסרי. לכן, אברהם מסר להם את השם הזה. מסר להם שם טומאה. הם צריכים את זה. כי זה מה שמרומם אותם. עבורנו, ואיש עליכם. זה לא בכלל. ברור? לא, אז יש הרבה נבואה אצל הגויים, אבל נבואה שלהם, לא נבואה שלנו. כלומר, זה לא נבואה במובן המוסרי, זה נבואה של הערה, אם קוראים לזה. אצלנו יש שמיעה. אצלם יש הערה. בסדר? זה הבדל בין אור בין עיניים לאוזניים, בין אור לקול. זה מאוד משמעותי. הרב הנזיר זצ"ל, רבי דוד הכהן, כתב על זה ספר שלם, כל הנבואה, שבו הוא מסביר שהמיוחד בהיגיון העברי זה שהוא שמעי, אקוסטי, הוא שומע, שומע דבר השם. לכן גם כשאנחנו מדברים על אמונתנו, אנחנו אומרים שמע ישראל ולא ראה. העצם יש ראייה, אבל אין שמיעה. בבקשה. רק שנייה, אני רוצה גם להגיד משהו. עד עכשיו בעצם היה השיעור עבור הכבלים, עכשיו אנחנו יכולים לעבור לשלב השאלות. כן, מה השאלה? זאת הסיבה שלא נתתי לך לשאול. לא היית פה בתחילת השיעור, נכון? אז לכן אתה לא הבנת למה לא נתתי לשאול. טוב, בבקשה. כן. נכון. מספר מטרות או היעדר מטרה זה בדיוק אותו הדבר. ברגע שאני עם שתי מטרות, אין לי מטרה. זה כמו אותו הסיפור במיתולוגיה היוונית, על אותו חמור, החמור של בורידן, שמת ברעב, כי נתנו לו שתי ערימות של שחת. ואז הוא לא ידע מה לאכול. כן, בבקשה. אתה רוצה לשאול שאלה? שאל. זה ממש הפוך מה שאני אמרתי. לא, זה ממש לא. כי אני אמרתי שכל אשר לא זה ארץ ישראל. ואתה אומר, זה דברים רוחניים. ארץ ישראל זה לא דבר רוחני. ארץ ישראל זה ממש. זה אדמה, זה רגבים. זה מעיינות. זה ארץ ישראל. זה יכול להיות, זה הכלי הנכון. בסדר. אבל זה ארץ ישראל. כל אשר לא. כן? בבקשה. כן, הגוף והארץ אותו דבר. זה בדיוק העניין. דבר שהוא שלי, אני לא יכול לתת. אם זה שלי, אסור לתת את זה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה, אז זה חלק עצמותי שלי, אני לא יכול לתת. לכן גם ארץ ישראל, אני לא יכול לתת. אז איך הוא נותן ליצחק? כי יצחק זה הוא. כן, בבקשה. נו, דבר, איתי. משה, עליו השלום, זאת רגן עלינו, אמן. נכון, ודאי, נו. כי הוא רואה ש... והיא אומר לרש... הוא רואה שהם יש ביניהם דלטוריה, לכן ראויים לשעבוד. ברגע שהוא רואה שהם ראויים לשעבוד, אז למה? יש מסו פנים למעלה? תשובה, הוא לא יודע ש... הוא מעריך שהמצב שלהם הוא כזה ש... קשה יהיה להם לעשות תשובה, או שאולי לא מסוגלים לעשות תשובה. מה ש? אז אולי לא בדור הזה, בעוד 30 דורות. אבל אני אומר שאתה... אומר, בינתיים הולכים על מדיין, אני יודע, מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, זה בעיה שלו. כן? נו, כן. נכון. טכנית ומוסרית. כן. כן. זאת אומרת, יש בני הפילגשים ויש ישמעאל ויש יצחק. נכון? ישמעאל הוא גם בן פילגש. במובן הזה, ביחס ליצחק הוא בן פילגש. ביחס לבני הפילגשים הוא בן. כי הגר, מה הייתה? נכון. זאת אומרת, שביחס לבני הפילגשים האחרים יש לו מעלה. ולכן במזרח הרחוק הם כל כך מפחדים מן האסלאם. לכן במזרח הרחוק, מדינות המזרח הרחוק כל כך מפחדות מן האסלאם. מה ישמעאל קיבל? את הייעוד להפיץ את תורת אברהם בין האומות. כן? הוא צריך לקחת כמה שיותר אנשים ולעשות אותם זרע אברהם. כלומר, מאמיני אלוהי אברהם. כן. למה אתה אומר את זה?
חלק מהגשמת הייעוד של אברהם, כהכנה לגאולה.
יש דרכים אחרות. העולם הנוצרי זה עשיו. לעשיו יש מערכת יחסים מיוחדת איתנו. כתוב וישקהו. וישקהו, אומר רש"י, אמר רבי שמעון בר יוחאי. בהלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו על אחיו ונשקו בכל ליבו. אם כן, רבי שמעון בר יוחאי רואה אפשרות של התנשקות, של חיבוק בין יצחק, בין עשיו לבין יעקב, זה עולם אחר. ויש שם תאומים, אז יש הגנה. בבקשה.
אתה מציג את ישמעאל ונגר ובני פטורה כתור ישויות לאומיות שונות. אבל אם אני אלך לפי רש"י, הוא מצטט, הרי פטורה ונגר מבחינתו זה אותה אחת.
נכון.
זה בני אותה אם.
נכון. כשרש"י אומר שכתורה זה הגר, זה לא שכתורה זו הגר, כי כתורה זו כתורה.
אבל אני אצטט אותו במדויק, זו הגר,
זה נקרא כתורה על שם שנעים מעשה. כן, כן, אני חושב שקראתי את רש"י פעם. כן. לא, אז אני מסביר. לא, לא. אז זה מה שאני מסביר לך. שכתורה, ודאי שזה לא הגר. והרי היה שכתורה זה כתורה. זה לא הגר. אלא שכשאומר כתורה זו הגר, הכוונה שזה אותו סוג, אותו דבר. זה אותה בחינה. זאת אומרת, הנספחת על בית ישראל. אלא מה? שאצל הגר זה המאמץ להסתפח אל בית אברהם כדי שלא ייוולד ישראל, וכתורה זה אחרי שישראל כבר נולדו. כלומר, שפס הייצור כבר הוקם. זה, כשאומרים פלוני הוא פלוני, זה לא שזה אותו אחד. כשאומרים לך פנחס הוא אליהו. אז פנחס זה אליהו? לא, ודאי שלא. אלא זה, אומרים, אותה גברת בשינוי אדרת. כן. דזל בזח.
אברהם מחכה בעצם לשידור של יצחק, שיתחתן.
כן.
אברהם לא מחכה גם שיוולדו הבנים. יעקב יוולד עשיו. ושתיים, אם...
אתה שואל גרם, מדוע אברהם לא חיכה שיוולדו יעקב ועשיו? מה מחשב שהוא לא חיכה? לא כתוב. לא כתוב. זה שזה לא... לא כתוב. לא כתוב מתי זה היה. ב' הוא כבר סומך על יצחק ורבקה, מהשם יצא דבר, ברור שזה יצא נכון. ג' האם הוא חטא? לא נראה לי. כן. נכון. נכון. כן.
מה
פירוש
עושה
לאליעזר
שאומר, וייתן לו את כל
השאלות? אני רציתי. ודאי. כן.
האסלאם משקף את עדת אברהם כאילו?
כן. כן, כן. כן, כן, ודאי. זה פרטים. אני מדבר מבחינת האינטואיציה הבסיסית. האסלאם מבטא את אמונת הייחוד שהייתה לאברהם לפני ההתגלות. לכן אסלאם מאברהם מהווה איזה מין אב טיפוס של מוחמד. זה לא שהם צודקים, אבל מה? כן, אברהם עצמו. כן, הם אומרים אפילו, דבר מעניין, בחדיס, הם אומרים שהפנים של מוחמד היו כפנים של אברהם. מה? אני לא זוכר מי מהם, אבל אחד מהם. כן. בוכרי, כן, אל-בוכרה. כן, מה אתה? כן, יכול להיות. אבל זה לא משנה, העיקר שהמדרש רואה את זה כך. כן. אתה שואל אותי איך להבין לפני ששמעתי אותך. תשובה, תבין איך שהבנת.
לא, אחרי ששמעתי.
אחרי ששמעתי, אז או שההסבר שלי מוצא חן בעיניך ותקבל אותו, או שתגיד איזה שטויות ותמשיכי עם הדעה הקודמת. מה אני יכול לעשות? זה מה שאני יכול לעשות. כן, בבקשה. אני חושב שזה, לא, זה נכון מה שאמרתי, לא?
אני פשוט לא מבין איך אני מיישב את זה, את הכל,
זה כמו שלמשל כתוב על זמרי בן צלו, הוא שלומיאל בן צורי שדאי. באמת? שלומיאל בן צורי שדאי זה זמרי בן צלו? זה מתקבל על הדעת, תגיד. אבל רש"י אומר את זה. זמרי בן צלו, הוא שלומיאל בן צורי שדאי. הכוונה שאצל נשיא שבט שמעון, המגמה הזאת כבר באה לידי ביטוי. זה כמו שלמשל חז"ל אומרים על בלעם. בן באור, שהוא לבן הארמי. יוצא לפי זה שכשהוא נהרג הוא היה בערך בן 250. לפחות, אם לא, לא, בסדר, צריך להיות בן 300 שנה. בלעם. כן? מצד שני, כתוב בגמרא שבלעם נהרג בגיל 33. אז איך אפשר להגיד שבלעם הוא לבן הארמי? אלא הכוונה זה אותו עניין, אותה נשמה, זה גלגול יכול להיות, מה שאתה רוצה. בסדר? בבקשה. דיאטיקי. איפה ראית את זה? תמיד הדיאטיקי, כן, או דייטיקי, כן. דייטיקי זה צבא. יבוניס. כן, בבקשה. והשם ברך את אברהם בכל. זה שייך לפרק כ"ד. פסוק א'. ויש על זה שיעור. נו, אז מה, אז למה? מה זה? לא כתוב את כל אשר לו. כתוב ברך את אברהם והכל. לא כתוב שאשר לו, לא, אין שם ביטוי של בעלות. כן. כן. כן, יש לך שאלה. יפה.
יש איזה מדרש לעתיד לבוא שעם ישראל יחזור לארץ, יהיה קשה כאילו לחזור בפור לדחות עם שיושב פה.
כן, נכון. יש... זה מצד משהו אחר, זה מצד שברחביו על כל מעשיו, הללו מעשי ידיי והללו מעשי ידיי. מדוע אבד את אלו מפני אלו? כן, בגלל ההתרגלות. הוא התרגל למקום, נחמד לו. אז מצד האמת זה לא שייך לו. כן. יש בזוהר על זה שלישמעאל יש זכות שהוא עושה ברית מילה. כיוון שהוא מעל את עצמו, אז יש לו זכות להתיישב בארץ ישראל בזמן גלות ישראל. זה כתוב מפורש בזוהר. עכשיו אין לו זכות. ואיך הוא איבד את הזכות? על ידי שהוא פגע בברית. איך הוא פגע בברית? קבר יוסף. הוא השמיד את... כן, צריך להסביר. לא, זה מה שצריך להסביר. פעם היה מישהו אצל הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, אמר, צריך להסביר לערבים. כן, צריך ללמד אותם, שיבינו. אז הוא אמר, לערבים אני מסביר בטנקים. כן. מה? יוסף זה קדושת הברית. הם פגעו בקבר יוסף, נכון? לא במקרה. טוב, עד כאן להיום. שלום.